אנחנו בהקדמה לפירוש המשנה של הרמב״ם. הרמב״ם העמיד את אמיתות התורה באופן שהיא לא יכולה להשתנות. ואז הוא דן בעניין הנביא, מה תפקידו של הנביא. בשיעור הקודם ראינו שתפקידו של הנביא זה לקרוא בשם השם, והוא לא מוסמך לשנות מהתורה דבר, אלא אם כן בהוראת שעה, כמו שקרה עם אליהו בר הכרמל, שהיה איסור במות, אבל זה הוראת שעה. אבל להגיד עכשיו שהתורה היא יצאה עכשיו באיזה עדכון, באיזה שינוי, אין מציאות כזאת בתורה, מאז משה רבנו ועד היום. לשיטת הרמב״ם, חלק מהדינים בתורה, חז"ל קיבלו יכולת ללמוד אותם בעצמם, ועד 13 עיקרי המידות שהתורה נדרשת בהם. וגם זה, אחרי שחז"ל דרשו אותם, גם זה לא ניתן להשתנות. כלומר, אין לנו מציאות שיבוא אדם שהוא נאמן, וייתן איזשהו צד שהשתנתה התורה או התעדכן. הפרמטר הראשון שהוא בוחן אדם שבא לייצג את התורה, זה אם הוא נאמן לדורות הקודמים ולתורה כמו שקיבלנו אותה מהר סיני. אחרי שהרמב״ם הוא מדבר על תפקיד הנביא, אז הוא רוצה לדבר על איך יודעים שהנביא הוא נביא אמת. אנחנו נמצאים בעמוד 5 בשורה החמישית מלמעלה בסופה. ותתאמת נבואת הנביא במה שאומר, כשיטען אדם שנתנבא כמו שהבארנו, והיה ראוי לה. כלומר, קודם כל דיבר שהנביא, איך יודעים שהוא נביא אמת, מעבר לזה שהוא נאמן לתורה והוא קורא לעבודת השם, שהוא נותן אותות עתידיים והם מתרחשים. מה שאין כן נביא שהוא לא קורא לעבודת השם, או שהוא אומר שיש שינוי בתורה, הוא אפילו ייתן אותות, זה לא מתרחש. הרמב״ם תכף יפרט בזה. נכון, נכון. ועכשיו יש עוד מדד שאומר הרמב״ם, שהיה ראוי לה. מה זה הנביא, מה התכונות שלו שצריכות להיות, על מנת שאנחנו נקבל אותו כנביא. כלומר, שיהיה מבעלי החוכמה והדת. כלומר, התנאי הראשון שאדם הוא בעל מדרגה, שאתה בכלל יכול לשאול אותו שאלות, זה שהוא תמיד חכם. כלומר, אני בא אומר, אני תשמע, נראה לי ככה וככה וככה.
יש לי ידיעות.
יש לי ידיעות. תגיד לו, תקח שולחן ערוך, תסביר לי. מה אומר שולחן ערוך, נושא כן, מה אומר את הגמרא, מה אומר ראשונים. אם אין את זה, אין כלום. אנחנו לא מאמינים. זאת אומרת, אנחנו מאמינים. אבל קודם כל יש בסיס. מה הבסיס? שיהיה מבעלי החוכמה והדת. פירוש משכיל. משכיל בתורה, ודאי. הוא צריך לדעת את התורה. פשט. גמרא, ראשונים, אחרונים, שולחן ערוך. בסדר? זה אחד. אחר כך, כליל המידות הטובות. באמת, הרמב״ם, בשמונה פרקים, ראינו פרק שביעי, למדנו ביחד, ששם הוא לא אומר בדיוק ככה. הוא אומר שהנביא, הוא צריך להיות שלם בשכלו, אבל צריך להיות לו רוב המידות הטובות. ואז הוא מתחיל ומפרט שכל אחד מהנביאים היה לו באמת איזשהו חיסרון במידות, אפילו עד משה רבנו הוא מגיע. יהיה לו רוב הדעתות, כלומר, אדם בהגדרה שלו לא יכול להיות מושלם לגמרי במידות. זה צריך מאוד לחזק אותן. לפעמים אנחנו מסתכלים על עצמנו, ומרגישים וואי.
אנחנו במשחק.
כן, אז צריך להבין, אז בסדר, הכל טוב. אנחנו לא אמורים להיות מושלמים, אפילו נביא. מה כן אמור להיות? אמור להיות שלם בשכל. כלומר, אם מישהו, הראש שלו עקום, השכל שלו לא ישר, זה לא יכול להיות נביא, זה לא יכול להיות נושא דבר השם. אבל חיסרון קל במידות, זה לא משהו שמונע ממנו להיות נביא. אני לא בטוח, מתי למשל נביאים האמתיים שלא היו גדולים בתורה?
גדולים, אבל לא גדולים מה...
יכול להיות שלא חייב להיות גדול הדור בתורה, יכול להיות שלא, אבל הוא תלמיד חכם גדול. כן. כי בסוף זה מכלול של הרבה דברים, תכף נראה. כליל המידות הטובות, לפי הכלל שאצלנו אין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. שימו לב מה שעשה הרמב״ם. מה זה חכם, גיבור ועשיר? מה זה גיבור? חכם, חכם זה ברור. מה זה גיבור ועשיר?
גיבור ממה?
מה אתה אומר?
איזה הוא גיבור?
איזה הוא גיבור? יפה. ואיזה הוא עשיר? השמח בחדקו. אז הרמב״ם זה מה שהוא אומר. ככה הוא גם כתב בשמונה פרקים. שאומרים על הנביא, הגמרא אומרת שהנביא צריך להיות חכם, גיבור ועשיר, זה לא גיבור שגיבור ועשיר עם כסף, לא, הוא צריך עוד בעל מידות טובות.
זה מידות.
מידות טובות, אבל הר"ן הוא לא מסביר ככה. הר"ן הוא מסביר בדרושי הר"ן, שבאמת הוא צריך להיות גיבור כפשוטו ועשיר כפשוטו. וזה למה?
משה רבנו. גם חזק.
נכון, הנה משה, נכון. משה היה חזק, הוא הרים את המשכן. הוא גם היה עשיר.
ירמיה לא היה.
מה? אני לא יודע. אני לא יודע, לפי הרן הוא כן היה כנראה.
איזה
סיוח להתגבר על זה, זה
אומר לדתית שה...
בסדר, זה ש... ואומר הרן, מה הסברה בזה? למה הוא צריך...
השקיע בנדלן, נכון.
למה הוא צריך להיות גיבור ועשיר? מה הקשר? מה אמר כבודו? מה הסיבה?
הוא לא צריך לבריות, הוא עצמאי.
אז א', שהוא לא צריך לבריות, וב', שהבריות יקבלו ממנו. בסוף הבריות, הרי הוא נותן נבואה, הוא לא מקבל נבואה לעצמו. יופי, אני חן גבוה, לא מצליח להתנבא בבית, זה לא אמור נביא רק לכתוב ספרים, הוא אמור להחזיר את העם בתשובה. עכשיו, תראו לכם, בא מישהו, שהוא גם עשיר, גם גיבור, גם נראה טוב, גם יש לו את כל המעלות, שבני אדם פשוטים מעריכים. עכשיו הוא אומר, תעבדו את השם. אופה, טוב, זה רציני. אבל אם האדם מסכן, נראה בעצמו מסכן, לא מרשים, לא עשיר, אני גם אין לו מה לאכול. אז הוא לא משכנע כל כך.
אז איך הוא מסתדר עם התצוע, אני עכשיו
כאן... זה מהצד של הבחינה הרוחנית, שהוא לא יכול להתגלות. שהוא כבוש.
הוא חובש את הקרעים שלו, חובש את
הפרשות. כן, כן, כן. והוא ממתין לגילוי שלו. כן. בסדר, אז חכם גיבור ועשיר, ראינו שני הסברים לדין הזה, ושניהם יש בהם מן האמת, כי מצד אחד, ודאי שהוא צריך להיות בעל מדרגה במידות, מצד שני הוא צריך להיות כזה שהציבור מקבל ממנו. ופרטים רבים בעניין הזה שאי אפשר אתה לכלול אותם, והדיבור בהם והראיות על כל אחד מהם במקראות מכתבי הקודש ומדברי חכמים ועוד. יהיה זה ספר בפני עצמו, אולי יעזור השם עליו, עם מה שראוי לצרף לעניין הזה. הרמב״ם כמה פעמים מזכיר שהוא רצה לכתוב ספר לנבואה, והוא לא כתב אותו בסוף, ומדי פעם הוא אומר, אני אגיד לך כמה מילים ואני אכתוב על זה. לא כתב, הוא לא ידוע לנו שאין את הספר הזה. אם היה הגון לה כפי שצריך, ואמר שנתנבא, נאמר לו הבטיחנו הבטחות. כלומר, עכשיו בא לך נביא, הוא קורא בשם השם. הוא רוצה לקיים את התורה, שאנחנו נקיים את התורה כמו שקיבלנו מהר סיני בכל השנים. זה שני תנאים מצוינים. מסתכלים עליו, הוא חכם, גיבור ועשיר, על פי כל הפירושים. עכשיו מה? עכשיו הוא צריך לתת עוד. עכשיו הוא גם צריך להראות שהוא יודע להתנבא. נכון, אותו מופת. אותו מופת בעצמו, מצד עצמו, הוא לא סימן למי שלא עומד בקיצורנים הקודמים. כן? נכון. מי שלא בעל חוכמה והדת, תעשה 10 מופתים, אין כלום. בסדר? אבל אחרי הכל, יש גם מופת. נאמר לו, הבטיחנו הבטחות והודיענו הודעות עם מה שהודיעך השם. והוא אומר, אם נתקיימו כל הבטחותיו, ידענו אמיתת נבואתו. זה סוגר את העניין. ואם כיזב במשהו מדבריו, אפילו בקטנים שבהם, אז נדע שהוא שקר. כלומר...
כל הבטח.
נכון. אפילו משהו קטן לא קורה, למה? כי הקדוש ברוך הוא לא מפקיר את מי שהוא שולח. הוא עומד אחריו.
כי גם בכל
חלק
לא יאמינו.
נכון, תכף ידבר על זה.
זה קצת מורכב להגיד דבר כזה. מה זה עומד מאחוריו? בסוף התיכו מניהו, הוא לא ברור, נכון? הקדוש ברוך הוא אמר לו, לפני זה...
לא.
לא הצליחו.
עומד
מאחוריו.
עומד מאחוריו. עומד מאחוריו שהנבואות שהוא מוסר בשמו מתקיימות.
טוב, גם אם נבואות שלו נבואות, התקיימו בדיעבד, הוא יזהיר אותם.
בסדר.
אז איך אתה... אז אין פה, אין שם, לפי הכתורות של הרמב״ם, כן? ירמיהו לא עמד בקרני.
למה?
אין איזשהו מופת. נועד על מופתים שאמרו לו
לא. אני לא זוכר, אבל מסתם כן.
אתה לא יכול להביא שקר, זה קרה.
נכון. הנה. לא, הרמב״ם כנראה ידע נביא.
לא, בסדר, אבל אני אומר, אתה רואה שנראה כאילו הקדוש ברוך הוא לא עומד מאחוריו.
כך הוא מדברי עומד מאחוריו, לא, אנחנו מדברי עומד מאחוריו שדברי הנבואה מתקיימים, כולם במלואם. ובחינה זו מפורשת בתורה שנאמר וכתאמר בבבך, איכן נדע את הדבר שלא דיברו השם, אשר דבר הנביא בשם השם ולא יהיה הדבר, ולא יבוא, הוא הדבר שלא דיברו השם, בזדון דיברו הנביא. עכשיו הוא מוסיף, וגם אם נתקיימו דבריו בהבטחה או שתיים, לא תתאמת בזה נבואתו בהחלט. כלומר, הנביא לעולם נמצא באיזה מציאות של המתנה. כלומר, אחרי כמה פעמים אנחנו כבר חייבים לשמוע לדבריו. אבל עדיין הוא מתבוננים בו. אם יתגלה משהו שעושה אותו לא ראוי להיות נביא.
אדם במבחן.
אבל תהיה נבואתו אצלנו תלויה, עד שתימשך המיטת כל אשר ידבר בשם השם פעם אחר פעם. לפיכך נאמר בשמואל כשנתפרסם, מתאמת שכל מה שהוא אומר מתקיים, וידע כל ישראל, מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא לשם. לפני כן כתוב שלא יפיל השם דבר מכל דבריו ארצה, ואז כתוב וידע כל ישראל. אז כשהקדוש ברוך הוא לא מפיל דבר מכל דבריו ארצה, זה הסימן שידע כל ישראל שהוא נביא להשם. עכשיו, אנחנו עד עכשיו ציירנו את הנביא כמה? כמישהו שהוא מתנבא בעניינים רוחניים גדולים, בבניין המקדש, בעניינים כאלה. האם הנביא הוא שייך גם בעניינים יומיומיים? כלומר,
מלחמות למשל.
מלחמות כבר אמרנו, נכון. כן, מלחמות. אבל זה דברים לאומיים. אבל למשל, משהו אישי. אני לא יודע מה נכון מבחינתי, אני לא יודע איפה הכניתי את המכונית שלי. אני יכול ללכת, ואני לא יודע, חפש אותה, לא מוצא, גנבו אותה, לא יודע. האם זה הגיוני ללכת לנביא לשאול, מה אתם אומרים? זה היה מצחיק, נכון?
נביא צופה עתיד, לא עבר.
זה התפקיד של הבא. אז לכאורה, היינו חושבים ככה, אבל כשיש לנו את הסיפור הראשון בשמואל על שאול הנביא, נכון, מה שאול? אבא שלו, עבדו לו אתונות. אמר לו, תקשיב, אולי תמצא את האתונות שלי. אמר, אין בעיה, הלך עם המשרת שלו, עכשיו הוא לחפש, לא מצאו. אמר לו, המשרת היה, אולי נלך לנביא, שאל אותו איפה האתונות, נכון, איך רואה? אז הנה, אבל סליחה, עבד להם האוטו. הלכו לנביא. אז אומר הרמב״ם, ובכל ענייניהם היו שואלים את הנביאים. לא תחשוב שנביא, זה אתה לא יכול לשאול אותו עניינים אישיים. זה, אתה שואל, מה שאתם, כל ענייניהם. ואילו לא היו שואלים את הנביאים בכל ענייניהם, לא היה הולך שאול לשאול את שמואל על עבדה שעבדו לו בתחילה.
אבל זה שונה, אומר לנו נביא, שיהיה כבר נביא.
אנחנו מתכוננים. אנחנו מתכוננים שאין נביא, אתה צריך לדעת איך להתנהג, זה קרוב.
תהיה מוכן לזה.
זה קרוב. זה קרוב.
אולי זה שאול לשאול את הנביא על העתיד.
כן, בדיוק.
אסור לשאול על העתיד.
מה זה לשאול על עתיד למשל?
שאול על עתיד, בן אדם רוצה לדעת אם הוא יבחר לתפקיד מסוים. אם הוא יהיה לו, אני לא יודע מה.
מה הבעיה לשאול? הנביא יכול להגיד, אני לא יודע, אני לא אומר לך.
לא, אני מדבר על השאלה. אבל אם זה סוג של מידע שמתגלה לו בנבואה.
מה גרה מאיפה החמורים והאתונות? מה גרה מאיפה האתונות? כאילו, מה אתה שואל בעצם?
שם היה עניין, לדעתי, בגלל העניין של המלכות.
לפגוש את הנביא.
של המלכות.
אבל הרמב״ם לא רואה את זה ככה. הוא לומד מזה שבכל ענייניהם היו שואלים את הנביאים. הרי משרת אמר לשמואל, בוא נלך לרואה. הוא רואה, הוא רואה הכל. לכאורה, בכל ענייניהם. זה הלשון של הרמב״ם. זה גם, נכון, נכון, זה לא מסתדר, אבל הרמב"ם כותב, נכון כמו שאתה אומר, בתחילת עמוד 4, כתוב החלק הראשון שיתנבא בשם השם, ויקרא ויזהיר על עבודתו. הכל טוב, אבל התורה שלנו היא לא מנתקת בין התורה לחיים. זה לא, יש תורה, זה, בית מדרש, הכל בסדר, עכשיו חיים זה עניין אחר, לא? אנחנו תורת חיים, הכל זה עם התורה, הכל עם הקדוש ברוך הוא, הכל עם הנביא. נכון, נכון, וגם החיים שלנו, כל מה שאנחנו עושים, בשביל מה אנחנו צריכים אתונות? אנחנו צריכים אתונות בשביל מה? צריכים אתונות בשביל שיהיה פרנסה, שיהיה פרנסה, כן, הכל קשור לקדוש ברוך הוא אצלנו, אנחנו, אין לנו דבר שהוא בכלל לא שייך לקדוש ברוך הוא, לכן הכל אפשר לשאול, ואם אדם באמת יש לו משהו שלא שייך לקדוש ברוך הוא, טוב, אז תחשוב, תעשה תשובה, זה באמת למה בכלל אתה צריך את זה.
אנשים שמיים.
צריך לעשות, נכון? אתה בעיקרון צריך להיות שכל מה שאתה עושה קשור, גם הדברי חולין, עם אלו, רלוונטי לשאול את הנביא.
כי זה גם דרך עבודת השם.
זה גם דרך עבודת השם, נכון?
ולאיש השם.
נכון, הנה. ובלי ספק שהדבר כך, לפי שהשם העמיד לנו את הנביאים לכל משאלותינו, במקום החוזים בכוכבים והמנחשים והמונים. לרמב״ם יש שיטה כזאת, שבתוך התורה יש כל מה שיש לגויים, רק בקדושה. גם השיטה שלו בקורבנות זה ככה. שאומרת, קורבנות זה שלא תרגיש שהם יש להם קורבנות ולך אין, בבקשה, כך קורבנות. יש אחרים שאומרים שזה לכתחילה. אבל הרמב"ם ככה, אז הוא אומר, אצלהם יש חוזים בכוכבים, אצלנו יש נביא. רק שהם באים מהטומאה, אנחנו באים מצד הקדושה. נשאל אותם בכל עינינו הכלליים והפרטיים, ויודעונו תשובות צודקות על פי השם. כמו שמודיעים אותם הסוגים. הם החוזים בכוכבים, מה ההבדל בין נביא לחוזה בכוכבים? שדברים שפעמים אצלהם מתקיימים ופעמים להם מתקיימים. או בעצם תמיד תחזית נכונה, רק שלא, בתאריך הם טועים לפעמים. יש כל מיני סיבות, נכון? אז זה החילוק. וזה אמר הכתוב, כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם, אלה מעוננים ואל קוסמים ישמעו. ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך, נביא מקרבך מאחיך כמוני. כלומר, הפסוק לכאורה הוא מבדיל את הנביאים מאחרים, לא במה אתה שואל אותם, אלא את מי אתה שואל. יש נביא מאחיך ויש מעוננים וקוסמים. אבל מה אתה שואל? תשאל.
מעוננים וקוסמים גם כן מאחיך?
לא. לפעמים הם כן.
זהו.
לפעמים הם כן, אבל...
תשאלך, יכולים להיות גם כן.
הם מלחינם, נכון.
לפעמים אתה צריך לברור.
נכון.
אתה צריך בעצם ללכת לפי המדריך.
ההנחיות, נכון.
זה כמו מה שאתה פעם, שלא יקשה.
נכון, נכון. אבל שם זה דיברה כנגד יצר הרע. פה זה לא, אין פה יצר הרע, יש פה צורך נפשי. יש פה צורך נפשי שצריך לקיים. ומפני כך היו קוראים לנביא רואה, לפי שרואה העתידות לפני היותם. כמו שנאמר, כי לנביא היום יקרא לפנים הרואה. בסדר? אז יוצא שתפקיד הנביא הוא כפול. תפקיד הנביא הוא שיתנבא בשם השם, ויקרא וזיר אל עבודתו וכו'. ותפקיד הנביא הוא לקשר את כל המציאות החומרית של האדם לקדוש ברוך הוא. ולכן הוא שייך בשאלה לפי הרמב״ם של כל העניינים שקשורים...
מעניין עתידות, נאסרנו לשאול לגבי עתידות.
הוא יגיד לך אם זה מותר או לא, הנביא יגיד לך.
אז זה יגיד לך.
לא, מה זה עתידות? אתה שואל אותו, אני עכשיו רוצה לנסוע לחוץ לארץ, זה נכון עבורי, לא נכון, אני רוצה ללמוד מקצוע מסוים, נכון או לא נכון עבורי, יצליח, לא יצליח בו.
שאול הלך לשת.
והוא הלך לעלות אוב. זה לא, הבעיה לא הייתה בשאלה.
רגע, עזוב רגע את המאורי. הוא רצה לשאול. הוא אמר, אין נביא. אין כרגע נביא.
כן.
אני הולך לשאול...
לבעלת האוב.
אבל מה? מה יהיה במלחמה? אם לצאת במלחמה?
אבל שם הבעיה לא בנוסח השאלה, אלא ביד. למי אתה... אתה הולך, אתה הולך לעלה באוב. אסור, לא אותו.
זה מסביר. דוד, אני לא מצדיק אותו. אולי, לא, אני לא מצדיק אותו. אולי נביא, לא שואלים בעתידות. אולי בעתידות לאומיים, כן. לא בעתידות פרטיים.
אבל הוא כתב את זה בפירוש. ובני כך היו קוראים לנביא... אבל גבי, הלשון של הרמב״ם, ובני כך היו קוראים לנביא רואה, איפה הוא מובא רואה? שיכול לשאול אותו על האתונות, נכון? שם מובא רואה. לפי שרואה העתידות,
מה לעשות? אבל לא אפשר
לדרוש עתיד. זה לא חכה.
יש לנו הרי אמרות כאלה בחזל, אל תחקור ותדרוש בעתידות.
אחר עצמך.
תהיה מה שנקרא תמים השם אלוהיך.
תמים תהיה משם אלוהיך, זה נכון, זה עניין אחר. אבל כשאתה עושה את זה...
תמימות, זאת אומרת, אתה לא עכשיו... אני רוצה לדעת מה יהיה ככה כאלה שעובדים.
אבל התורה לא אסרה. התורה אסרה דרך סימנים. אתה רואה שחתול שחור, אתה אומר, חתול שחור, היום הזה הסתבך לגמרי. זה לא. זה לא. כל מיני סימנים שאתה ממציא, זה לא, אנחנו לא. אבל נביא שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא, יכול שנביא יגיד לך, אני לא רוצה לדבר איתך על זה, או שכן. אבל אם אתה שואל והוא עונה, אין בעיה.
זה מסביר בתקופת שלא הרבה נביאים, כי תקופה של הרבה נביאים. למה? לא בגלל שבכל הנביאים לא נכתיבים, רק העתידות.
נכון, נכון. נכון.